אני רוצה אז להבחין בפתיחת דיוננו כאמור בין שתי פאזות של דיון. הפאזה הראשונה היא באמת הדיון הכללי במושג הרחב משפחה. משפחה, זוגיות, על כל מה שהמונח הזה כולל בתוכו. בואו תזרקו עוד כמה מילים פנימה.
מחויבות.
מחויבות. עוד נושאים שהם ככה נושאי רוחב בהקשר הזה, אני יכול להוסיף פמיניזם, בסדר, מעמד האישה, פטריארכליות, מיניות, ועוד ועוד, בסדר? זה הנושא הרחב מאוד של משפחה, שאני חושב שאנחנו נהיה חייבים להתעסק בו, וגם דרך המקראות. המקום כמובן הבסיסי במקראות, שדרכו נתעסק בשאלות האלה, יהיה כמובן. אני חושב ששוב, המיתוס הגדול של המשפחה, כמו של כל הדברים, נמצא בפרקים א' וב' בספר בראשית. ודרך הפרקים האלה לפחות אפשר לנסות, לפחות באופן טיפולוגי או מיתולוגי, להציע כאן את הארכיטיפים הגדולים של המשפחה, כמו שהתורה פורסת אותם בספר בראשית. ואני חושב שראוי ככה ננסה לפחות לפתוח את ה... יש פה עוד כיסאות,
כן.
אז אם תסגור את הדלת, גם יהיה מקום הזה, אם אתה
תסגור את שם.
כמו הקצת המעמד שאולי
בקיצור, אז אני אומר, זה הנושא הרחב של משפחה. אני ממליץ טיפה גם בזמנכם החופשי, בשעות של לא מן היום ולא מן הלילה, כלומר בימי ראשון לדוגמה, להשלים את השכלתכם הרחבה בנושא הזה של משפחה בכלל. יש כל מיני ספרים שכדאי לקרוא. יש חיבור מאוד מעניין שכתב יהודי, אני חושב שקוראו לו אנגלס, שנקרא על מוצא המשפחה. אנגלס היה כמובן חברו הטוב של מרקס, שכתב חיבור מרקסיסטי על המשפחה. הוא כתב איתו ביחד, אז הוא כתב בעצם את החיבור המרקסיסטי המרכזי על משפחה. ברקע כמובן נמצא מכובדנו פרויד, שתמיד נמצא בסביבה. מי שעוד רוצה ויעיז לגשת לבקש מהספרנית את הספרים המוגבלים בספרייה בהרצוג, אז הוא ימצא גם ספר של אדם בשם מלינובסקי, שנקרא מין והדחקה בחברה הפראית, שזה גם ספר שראוי לקרוא. ומי שעצלן ממש, אז יש ספר של, של האוניברסיטה הפתוחה שנקרא משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית, בסדר? שגם הוא שווה מבט. ויש עוד המון, יש המון המון ספרות שנכתבה על הנושא הזה, שווה קצת לחפש ולהכיר. כמובן מי שעוד התעסק במבנים של משפחה ושאלות זה לוינס לאחרונה יותר, ולקאן כמובן שגם יש לו הרבה מה להגיד על העניין. בקיצור, הנושא של יחסי משפחה מהיבטים פסיכולוגיים ואנתרופולוגיים, סוציולוגיים, יש בה המון המון דיון. בנושא הפילוסופי, אז יש לנו את לוינס פה עם פרסופי פילוסוף, אבל הדיון על משפחה ושיטו בפילוסופיה היוונית כבר לומדי תקווה שבינינו מן הראוי שיקירו את המקורות שיש גם באפלטון לנושא הזה ביוונית, אני מבקש לא לקרוא אותו ביוונית. בקיצור, יש המון המון חומר, תתחילו טיפה לקרוא בעניין, שווה להרחיב את הדל בדברים האלה. מי שמאוד מאוד מתעצל, אז אנחנו נייבא לו במיוחד החל מיום חמישי זה מרצה בכיר מאוניברסיטת בר אילן, מכובדנו דוקטור זוהר מאור, שהחל מיום חמישי הקרוב יעביר סדרה של שלושה שיעורים על תפיסת המשפחה, והוא ישלח גם הרבה חומרי קריאה, אז את כל מה שכתבתי פה אתם יכולים למחוק ולקרוא את מה שהוא שולח, בסדר? אבל אני מאמין, זאת אומרת, מהיכרותי הקצרה עם זוהר, אני מאמין שלא נצא בלא חומרי קריאה, אבל באמת ביום חמישי, זה כבר אפשר להגיד שביום חמישי בשעה 9:30, בחמישי הקרוב, יהיה שיעור ראשון עם זוהר, וכאמור זה יהיה לסירוגין עם השיעור הכללי, זאת אומרת, יהיה פעם בשבועיים, בשישה שבועות הקרובים בעצם, בחמישה שבועות הקרובים, יהיה פעם בשבועיים שיעור של זוהר, למשך החודש הקרוב, כסוג של האשמה לתפיסות של המשפחה, ודאי על רקע המודרנה. שכאן נגיד שבאמת אחד הדברים המעניינים, ואני רוצה שאנחנו נציב את זה כן ברקע המחשבות שלנו, זה שתפיסת המשפחה בעת החדשה בכלל, ובעת החדשה-חדשה, המכונה פוסט-מודרנה, עוד יותר, עוברת שינויים מפליגים ומאוד מאוד מאוד מהירים. ומן הראוי לנו כלומדים לתת על זה דעתנו ולשאול את עצמנו איפה אנחנו באמת מוצאים את השינויים האלה, מוצאים בתוכנו הדהוד של השינויים האלה בכל מה שקשור לדימות שלנו כאן. אז זה רק מבוא מאוד כללי על המשפחה, או מראי מקומות, אפילו לא מבוא, וכל זה בא להסביר למה אנחנו מתחילים הדיון בעילות גירושין, שלכאורה באמת לא מטפל בנושא המרכזי שלשמו אנחנו התכנסנו, שהוא קידושין. קידושין, יש לומר, וכאן אנחנו מגיעים לפאזה השנייה של הדיון, קידושין לא דן, המסכת לפחות לא עוסקת באופן רחב וכללי בשאלות המשפחה. אם היינו רוצים לדון בשאלות המשפחה, נניח, אולי היינו הולכים כמו באבן העשר ומתחילים בסוגיה רובו. בסדר, אולי שם ראוי להתחיל את הדיון. אפשר לשאול על עוד כל מיני דברים או הקשרים שיש לסוגיית המשפחה באופן רחב. לדוגמה, רבי, כשהוא בחר לערוך את סדר נשים, אז הוא התחיל משום מה את סדר נשים במסכת יבמות. שזה באמת ראוי להתבונן מה ראה רבי לפתוח את סדר נשים במסכת שהיא לכאורה סיטואציה כל כך ספציפית ומקומית ונקודתית, למה להתחיל משם? בסדר, אבל גם לכן מסכת קידושין לא מתעסקת באופן רחב בתפיסת המשפחה, אלא במה?
קניינים, כל
מיני דברים. קניינים, אבל ענייננו בהקשר הספציפי שלנו בטקס. נכון, יש לנו כאן מבנה, יש פורמליזציה של המשפחה שהיא קשורה למבנה, איך עובדת משפחה. יש מבחינתנו עוד שלב קודם, איך נוצרת משפחה. משפחה נוצרת, יש טקס שבאמצעותו יוצרים משפחה. ומסכת קידושין לפחות, פורמלית זה המוקד של... ולכן גם בעיון שלנו אנחנו נפתח אומנם במבוא הכללי, אבל נעשה אותו באופן די זריז, ונעביר גם בפסוקים, בפעם הבאה שניפגש, גם שם נשתדל להקדיש כבר, להתמקד עוד יותר, זאת אומרת, כן להגיד משהו רחב על תפיסת המשפחה במקרא, אבל למקד את הדיון יותר ויותר לקראת השאלה איך נוצרת משפחה. זאת אומרת, מהו הטקס שבאמצעותו נוצרת משפחה, כשכמובן, כאן אנחנו מדברים על בן של תקסים, טקס תמיד משקף וגם יוצר תודעות על. זאת אומרת, הטקס שבו אנחנו מכוננים משפחה, הוא לא עומד בפני עצמו, אלא ההקשר שלו בלקרון ימצא את התודעה והתפיסה של מה זה משפחה. התודעה הזו כמובן תעצב את האופן שבו הטקס ימנה, שבו הטקס, את המרכיבים השונים שלו, את הסדר שלו, את הדגשים השונים שבתוכו, ולכן שוב, מכאן החשיבות ברקע שאנחנו ננסה לפרוס דרך הסוגיה הזאת, עילות גירושין. אפשר לסבור שם את החלום אתם חושבים? או שזה ממש יחנוק אותנו לחלוטין?
לא, אין בעיה.
מה? אז זה לא יחנוק אותנו, אפשר לסבור שם? איזה שקט. טוב. לגבי העילות הגירושין, אז אני מזכיר דברים שכבר, א', שוב, משתדל מאוד ועשר וחצי לסיים, כדי שיוותר משהו, בסדר? אני מזכיר דברים שכבר פתחנו בהם בסוף השיעור שעבר, ונשוב עליהם עכשיו, וננסה להמשיך. המשנה פורסת לפנינו שלוש שיטות, נכון? בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא, שכבר עמדנו בשיעור שעבר על זה שלכאורה המחלוקת המשולשת הזו היא בעצם מחלוקת זוגית שיש לה נספח. נכון? בית שמאי לא יגרש אלא אם כן מצא ערוות דבר, נכון? בית הלל, באופן פשוט, נניח שהם לומדים מהמילה דבר, בסדר? רגע, את הלב בדרשות, כמי שראה את נוסח תביעת קויפמן, שם לא מופיע דבר אצל בית שמאי, אלא בית שמאי לומדים רק מהמילה ערווה, ובית הלל לומדים מהמילה דבר, בסדר? אז בית שמאי בית הלל ערווה מול דבר, כשדבר מתפרש אצל בית הלל בלשונם אפילו, נכון? שימו לב גם לאפילו הזה, אפילו הקדיחה תבשילו, נכון? מצא בה ערווה דבר, ובגי עקיבא אפילו
מצא
אחרת נאה, או נבה ממנו, נכון? אגב, שמתם לב למקבילה מעניינת הזאת של מצא ומצא? אני חושב שרוזנצווי גם במרוק
החומר.
מצא ומוצא. אבל זה מעניין, נכון? ברור שהניסוח של רבי עקיבא, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, הוא איזשהו סוג של השתקפות אירונית כזאת של מצא בערווה דבר.
אגב, גם בית שמאי שכאילו מתכתבים, הם כאילו לכאורה הייתי מצפה שיהיה המשגה של בית שמאי, מה צריך למצוא? בית שמאי נשארים של פשוט הפסוק, אלא תגיד מצא בערווה דבר שנאמר ערווה דבר.
השאלה, מה היא ערווה דבר?
לכאורה, כן.
אנחנו נמצא את הדבר הזה, בואו נוסיף, מתפרש בירושלמי, נכון? שמה זה ערווה דבר?
מה?
במדרשי ההלכה. במדרשי ההלכה, רק נוסיף את זה. מה? בספריזותא, אבל שימו לב שבספריזותא זה לא מופיע בשם בית שמאי, שזה דבר מאוד מעניין. נכון? כאן איזו תסבוכת קטנה שאני בעצמי עוד לא משוכנע איך אנחנו רוצים ממנה בדיוק. אבל בואו ניכנס אז רגע, אבל בסדר? בואו, שנייה, עוד לפני שאנחנו עוברים למה זה בדיוק לבד הבא, אבל ההתרחבות של זה, בסדר? בסיף ריזוטה ובירושלמי, אנחנו רוצים, קודם כל, מה שאני חושב, אני חוזר על דברים שנגענו בהם, זה הרע באופן פשוט. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שאנחנו רואים אותה כשלעצמה, עוד לפני הצירוף של עמדת רבי עקיבא, מציגה שתי עמדות קוטביות. מצד אחד עמדת בית שמאי שאומרת שבאופן עקרוני אי אפשר לגרש, אלא אם כן, מה?
מצב הרבה דבר.
כלומר? לכאורה, אלא אם כן. אתה מוכרח לגרש. זאת אומרת, בעצם לפי בית שמאי, וחוזרים לתפיסה שאמרנו, גם אם היא לא עמדת בית שמאי, וגם אם הראשונים יסבירו שאולי זו המלצה, וגם... העמדה הזו אנחנו מכירים אותה, וכאן אני חושב הדברים של רוזנצווי די משכנעים, העמדה הזו אנחנו מכירים אותה כעמדה קיימת מימי בית שני. זאת אומרת, זו העמדה שאנחנו מוצאים לעדות בספרות הכתום, אנחנו מוצאים לעדות בנצרות הקדומה, ולכן העמדה הזו יש איזשהו היגיון בלחבר אותה לשיטת בית שמאי, אם כי זה לא הכרחי, אבל עדיין, ודאי שבתוך הציר הזה שבין, טוב, בואו נסרטט רגע את הציר שבין רבי עקיבא בקוטב האחד לבין הכתות, בצורך העניין, בקוטב השני, בית שמאי, מתקרבים הרבה יותר לכותב ההוא. בסדר? לעומת בית הלל, שבאופן פשוט אומרים שאדם יכול לגרש את אשתו מכל סיבה שלי. אפילו הקליחה תבשיל. בסדר? שזו, באופן פשוט, הניסוח הזה אומר, מלמד, שאדם באמת מכל סיבה שהיא, זה לא נראה באופן ראשוני כחיפוש אחרי העילה מסוימת שנצרכת כדי שאדם יגרש את אשתו, אלא זה המידה שמכל סיבה שהיא, אדם זכאי לגרש את אשתו. התובנה הזו, או התודעה הזו, אני חושב, היא כמובן, ואני לא רוצה לחזור הרבה, אבל אנחנו דיברנו בפעם שעברה, יש כאן, אני חושב, פער מאוד תשתיתי ויסודי, נכון? יש כאן אפשר לחוש פה, אני חושב, בדברי בית שמאי ובית הלל, שתי תפיסות מאוד עקרוניות. עמדה אחת שבאמת תופסת את הניסויים כדבר החלטי, מוכרח, כפוי כמעט, נכון? דיברנו כבר על הזיקה הזו, על הזיקה של העמדה הזו, בנצרות לפסוקים של בראשית פרק א', נכון, שהיו לבשר אחד, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, והתודעה של חוסר האפשרות לפרק את התבנית הזוגית הזאת שנוצרת. יש כאן תודעה שבאמת תופסת את הבעל והאישה כיחידה אחת שהיא לא פריקה. עכשיו אני אומר סתם באופן אישי רגע, אולי נחכה עם זה, אבל אני חושב באופן עקרוני שזו עמדה שאם אנחנו מעד... כאילו, ודאי מה שאנחנו בדרך כלל מתחנכים אליו, והאופן שבו נתפסת זוגיות עד היום במערכת שלנו, מאוד קרוב לזה. זאת אומרת, יש, קראתי לאחרונה מחקר מעניין על ילדים להורים גרושים, שמדבר על חרדות קיומיות אצל ילדים להורים גרושים, שזו תופעה מרתקת. זאת אומרת, עמד אחד החוקרים על דבר שיש לו גם הקבלות מעניינות מאוד בספרות הסוד, הארי כותב על זה בכמה מקומות, על זה שאחת התופעות שנוצרות אצל ילדים כתוצאה מגירושי הורים הרבה פעמים, זה אובדן ביטחון קיומי. ומה פשר אובדן הביטחון הזה? הוא באופן פשוט, התופעה היא מאוד פשוטה להסבר, למרות שהיא גם מאוד עדינה ונוגעת. אפשר להתמודד את השאלה המאוד מעניינת של עצמה, אבל ילד באופן בסיסי תופס את הוריו כמחויבי המציאות. תחשבו רגע על הדמיונות שלכם כילדים. אדם תופס, העמידה שלנו אל מול ההורים שהולידו אותנו, זה נתפס כאיזשהו סוג של מערכת הכרחית, שהרי אם היא לא הכרחית, אז גם אנחנו אפשרי יהיה המציאות. נכון? ברגע שנחשפת בתוך המערכת הזאת, נחשף בתוך המערכת הזו של ההורים, המקום שבו המערכת הזו היא לא הכרחית. יש בזה משהו, עכשיו לא צריך להגיע לגירושים, גירושים ודאי מקרה קצה. כל נער מתבגר, שפתאום תופס שההורים שלו גם הם היו פעם נערים מתבגרים, ואולי לאבא שלו הייתה חברה אחרת, מה, ואולי כל מיני דברים כאלה, הדבר הזה מהווה, אני חושב אצל רבים, משבר לא קטן. זאת אומרת, לא בהכרח בגירושים, ובעצם מה, יש פה עוד כיסא. בעצם התודעה הזו, שוב, שנישואים הם לא מערכת הכרחית. עכשיו, גם אם אנחנו יכולים להבין ולקלוט את העמדה הזו כאנשים בוגרים, אני חושב שוב, זה לא מקום של ילד, גם נקודת המבט של ילד, כל אחד מאיתנו משמר אותם, וההורים שלנו עבורנו הם מחויבי המציאות. במובן הזה, אם נשתמש רגע בהפסקות שמהן נערים מדבר על זה, מדבר על זה שמבחינת הילד, הוריו הם תמיד אחור באחור. כשילד תופס את העובדה שהוריו הם בעצם פנים בפנים ולא אחור באחור, זה עלול להיות משבר מאוד קשה. כי פתאום התברר שוב שיכול להיות שזה יכול גם לא להיות. אם זה יכול גם לא להיות, אז גם אני יכול לא להיות בעצם. אז מה אני עושה פה בכלל? בסדר? אז כל זה רק הד למקום הבית שמאי, שבו, אני אומר שוב, יש איזה מקום, אני חושב כולנו באופן, אני לפחות באופן מאוד עמוק, נושא את החוויה, אז אני חושב שזו חוויה אנושית מאוד בסיסית, שניסויים עם קשר שהוא לא בר הפרדה. שהיו לבשר אחד, כל את הפרשנים, נכון, והיו לבשר אחד זה הם עצמם, או שזה הילדים, שהם בשר אחד, אבל באופן בסיסי התודעה שאומרת שניסויים הם לא בריקים, אז הצגנו את הזווית אולי הפסיכולוגית של זה, יש לזה כמובן גם זווית תיאולוגית, וזווית שכרוכה תפיסת המשפחה באופן רחב, אז הניסויים כמשקפים איזה סדר קוסמי. נכון, הבת קול שיוצאת קודם יצירת הוולד, 40 יום.
כשהבנו ביחד, אז טיפה אמרנו, כמו שמחלטנו, הורות זה ברור שזה דבר שלא פריק. זאת אומרת, קשה מאוד להתבולם בקשר בין, בוא נגיד, נתחלן האישה שהיא הנושא של הזה, בין אימא לבנה, ולהגיד, טוב, מה שקרה זה שהיא הייתה ברשם שלה והיא יצאה, וזה היה מאורע היסטורי, וזהו. ברור שאימא עדיין נברח לחלל, אני מנסה לומר, אימא שלה שברחה, זה לא יעזור שום דבר. במובן הזה, הם כאילו התחתנו, נקודה, זה כאילו קרה.
לא יגרש אדם את ילדו, אלא אם כן בלגן את החדר. בסדר? בואו רגע, כאילו נעשה אילוסטרציה לבית הלל על העולם של... האם לא יפקיר אדם את ילדו, אלא אם כן? מה?
לא קיבל מאה, אבל לא
קורה. מה, הם לא קשורים באמת? זה לא אותו סוג של קשר.
זה בדיוק חיים מצביע, זאת אומרת, חיים אומר, זה לב.
הוא עושה הפוך, הוא כאילו לוקח את הקשר עם הלל ואומר, באותו מובן גם הניסויים, לא?
אני אומר שפתאום כשנבונים על זה ככה, אפשר לקבל גם את עובדת הניסויים באותו אופן.
אבל זה לא אותו אופן, מה לעשות? זה פה יש פה קשר של דם, יש פה קשר של פסיכולוגיה.
למה הקשר לדם הוא רלוונטי? מה זה קשור?
אוקיי, אז אם אתה אומר שלא, אז זה קשר
פסיכולוגי. לא, יותר מזה, בוא נדון רגע בזוג שיש להם ילדים. אז יש להם לכאורה, והיו לבשר אחד.
איך יכול להיות שמישהו שנושא את המטען הגנטי שלך יהיה נפרד ממך? איך יכול להיות שאבא יהיה באוסטרליה והילד שלו שנושא את המטען הגנטי שלו יחיה בישראל? איך זה יכול להיות?
מה זה איך יכול להיות?
כמו שלא...
אתה שואל שאלה במציאות? ככה זה.
אני שואל אותך, ואני מסביר שבאמת יש בזה משהו קשה, יש בזה באמת משהו קשה, כמו שאם אמא תהיה באוסטרליה והבן שלה יהיה פה זה...
אין, זה מה, בן אדם... בני זוג שנפרדים, הם לא יהיו ביחד.
זה מה שבין ימין.
אתה לא מגדיר אותם ככה יותר, כאילו אף פעם לא הגדרת את הבן אדם הזה לשארית חייו כ...
זה בסדר, זה כאילו הגדרת, אבל בדיוק
על זה. זה בדיוק אומרים בית שמאי, שכן הגדרת. זאת אומרת, אם נחזור לעמדה של בית שמאי, וכאן אני חושב כאן נמצא לתת לשוב, וזה המחשה או המשגה, אני חושב שהיא נכונה. בית שמאי באמת אומרים, קשר בעל ואישה הוא כמו קשר של אבא וילד. הוא קשר שבאופן עקרוני הוא לא ניתן להפרדה. התודעה שלנו, התפיסה שלנו, את הקשר הזה, עכשיו שוב, אפשר כאילו לשאוב לכאן את המובן הביולוגי, כאילו שאומר, בעצם הם כאילו באמת היו לבשר אחד, נוצר פה כאילו ביניהם איזשהו סוג של חיבור שהוא כמו ביולוגי, אבל אני אומר, אפשר לסרטט את זה, סרטטנו את זה בהקשרים פסיכולוגיים, או בהקשרים גם תיאולוגיים רחבים, שוב, אני חושב שזה כרוך מאוד גם בתפיסה של, ואני חוזר כבר, אני מטרים אולי טיפה את השיעור הבא, ואני חוזר לבראשית פרק א', התודעה באמת של בריאת האדם והאישה, כדבר אחד, למיניהו, כחלק מהסדר הזה של בראשית פרק א', כל העולם בנוי בתבניות.
אז מה קורה כשהוא יוצא בערווה? כלומר,
מה... לא, זהו, אז אני...
הבול בא לעולם.
אז אני רוצה לחזור על משהו מהשורה הקודם, שזה אהבה אמינה שעולה אצל בית הלל בספרים. שברגע שיש ערווה, יש משהו שנפגע באדם עצמו. כאילו, זה כאילו... התפיסה של הניסויים כאילו, היא באמת לגמרי כמו הולדה, יש איזשהו משהו שברגע שפגמת אז שברת כאילו איזשהו משהו בעולם. אתה גם לא יכול להתחתן עוד פעם, האישה אחרי שמצאו בערבת דבר לפי אבא המין הזאת.
לא תהיה מותרת לי.
לא תהיה מותרת לאף אחד, למה? כי פגמה איזה משהו שכאילו לא מאפשר עכשיו לעשות את הפעולות האלה, אי אפשר כבר להתחבר, יש איזשהו משהו כאילו...
בהקשר הזה אני חוזר למאמר שאני לא שלחתי. מאמר שלא שלחתי, אבל מאמר של אהרון שמש, שנקרא דימויי זיווגים אסורים לכלאיים. שלחתי? שלחתי את המאמר של שמש? לא זוכר. מאמר חשוב שנקרא דימויי זיווגים אסורים לכלאיים בכתות מדבר יהודה. שהוא מתאר את ה... מתאר,
הזיתי אותה לשם של ויטגנשטיין.
אז המאמר הזה מתאר בדיוק את מה שנמצא בכותרת שלו. דימויי זיווגים אסורים לכלאיים. זאת אומרת, בהקשר הזה, שוב, הערווה נתפסת כ... המצב הערווה, הבגידה או הניוף, נתפסים כשבירה של הסדר הקוסמי. יש בעולם איזה סדר, כל דבר נברא למיניהו. הבריאה כולה היא העבודה של הפרדת הדברים איש איש למקומו, והניאוף הוא שבירת הסדר הזה. בסדר? ולכן באמת מכאן התודעה בית שמיים. תלמול זה התודעה בית הללית, הרבה יותר, נקרא לזה אינדיבידואליסטית. ובהקשר שלנו, בהקשר של תפיסת הקידושין, מחולנת, נכון? עובדים בית הלל, ואומרים, אתה רוצה, ברצונו ילך, ברצונו יבוא, ברצונו ישיב אותה, ברצונו יפרק. זאת אומרת, יש כאן תודעה שאם אני רגע מושך אותה לקצה, היא מבהילה בעוצמת החילון שיש בה, והיא עוד יותר מבהילה שאנחנו מגיעים איתה לרבי עקיבא. נכון, רבי עקיבא שאומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, כביכול מכניס פה כבר היבטים שהם כמעט תאבדניים, נכון? ואדם הלך ברחוב, ראה איזה בחורה יפה, זהו, זורק את אשתו, עכשיו, כמובן, נכון, אלתרמן המפורסם על ירושלים, שיש ערים רבות יפות ממנה, אך אין יפה כמוה, נכון? זה מה?
זה כמו מצא בוער
בדבר.
כמו מצא מה?
כמעט מצא בוער בדבר.
מצא בוער בדבר. כמובן, יש מה, כאילו, זה תיאור שהוא באמת, באמת מוקצן מאוד
זה גם באמת מעניין, כאילו, מהרגע שאתה עובר לבית הלל, מה הצדקה של הדיון הזה? כלומר, כשאתה מדבר בבית שמאי ואתה מדבר על איזשהו משהו במציאות, אז אתה אומר, אי אפשר, כאילו, אתה לא יכול לפגום את המציאות, אז אתה לא יכול להתגרש, אתה לא יכול... אתה עובר לבית הלל ואתה אומר, כאילו, אז מה, זה כל כך חופשי, כל כך מכונן, אז מה המשמעות של המערכת החוקית בהקשר הזה? כאילו, למה אתה צריך להגיד לי את זה שאני יכול או לא יכול, אם לתת לי עילות, כאילו, איזה... איזה הצדקה יש להגיד לפערים שיבצרו בין בית הלל לרבי עקיבא?
רגע, כשאנחנו נמצאים אצל בית הלל לדעתי, בואו נעצור פה, אצל בית הלל, עוד לפני שהגענו לרבי עקיבא, באמת אין עילות. באופן פשוט אני חושב שהוא בקריאת בית הלל, זה לא שהוא צריך לחפש את הלחכות שהיא תשרוף את הצ'ונט כדי שהוא יוכל לגרש אותה. ברגע שנמאס לו, הוא יכול לגרש אותה. זה נראה לי שוב, באופן פשוט. ההקדיחה תבשילו זה כאילו החיטים צי, מתי בעל כבר רוצה לגרש את אשתו? זה שהיא מכוערת, ניחה. זה שהם רבים כל הזמן, ניחה. אבל שהיא תשרוף את הצ'ונט, זה כבר באמת, כאילו... אבל אני אומר, באמת, נראה לי שיש כאן איזה חיטים צי כזה, כאילו שטוב, אפילו על איזה מריבה שטותית, יכול הבעל לגרש את אשתו. זה לא נראה לי שזה נתפס שוב כעילה ממשית לגירושים, כשאתה קורא את זה בתוך דברי בית הלל, כי זה חיפוש סיבה. ואין החינם, לא צריך לחפש סיבה. מה שזה אומר, זה שיש כאן מערכת שעל כל דבר קטן אפשר לפרק אותו. עכשיו, הראייה הזו, כמובן, להפוך על הפוך, תעצים מאוד את ה... ברגע שאתה אומנם מוריד את ההכרחיות, אתה מעלה את הבחירה, אתה מעלה את הרצון. ממילא כבר צף כאן היבט, שיש להתבונן בשבועי בית, נקרא לו של הרומנטיקה. למרות שאני זהיר מאוד בדבריי על הרומנטיקה, כי תכף אנחנו נראה שזה הופך להיות הרבה יותר מסובך וכאוטי גם המקום הזה. אבל בואו רגע נתבונן במה קורה כשאנחנו מוסיפים את רבי עקיבא לתמונה. ברגע שהוספנו את רבי עקיבא לתמונה קרו כמה דברים. הדבר המרכזי כמובן שקרה זה שפתאום בית הלל נהיו מה? ופתאום בית הלל הם באמצע.
למה?
כי אם באמת בית שם, אם רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נעים אלא לכאורה, חולק על בית הלל.
הוא לא לוקח את זה, הוא לוקח את זה למישור אחר לגמרי.
אוקיי.
הוא בעצם אומר, אני מדבר פה בקשר לזו, אם בית שם אומרים אין שום מילה לפרק, ובית הלל אומרים כל דבר הכי קטן בעולם אפשר לפרק, אז רבי עקיבא בכלל לא מדבר במישור הזה, הוא אומר, אם היה לו טוב איתה, עכשיו לא טוב לו איתה, יש משהו יותר טוב בחוץ, אז הוא ילך אליה.
האם אבל שוב...
לא נדבר פה על כל דבר קטן, כאילו...
אז אתה... האם הוא חולק על בית הלל לחומרה? זאת אומרת, האם הוא אומר...
חולק על
בית הלל... לכאורה, באופן פשוט, כשאני קורא... אני מסכים שהמישור הוא אחר, ויש כאן כאמור שתי שפות שונות, אבל עדיין אני חושב שאתה מכניס את רבי עקיבא לתוך התמונה וקורא הרגע כזה את בית הלל, פתאום, אפילו הקדיחת תבשילו, נשמע, למרות שזה מופרך, אבל ככה זה נשמע, כך גם חלק מהראשונים קוראים את זה, זה נשמע שצריך שיקרה משהו. בניגוד לדעת רבי עקיבא שהיא אומרת, רגע, ברגע שהוא ראה משהו אחר בחוץ שילך, פתאום זה נשמע שכאילו בית הלל אומרים שצריך רגע, צריך שיקרה, שהיא תקדיח תבשיל.
כלומר, אני התלבטתי האם יש פה ממד של אשמה, כלומר, של להאשים את האישה באמת באיזשהו משהו שיוביל לגירושין. עכשיו, לפי בית הלל, כלומר, זה לא חייב משהו מותי, יכול להיות שזה יהיה רק קטליזטור, אבל כלומר, שיהיה באמת איזה משהו שאני יכול להגיד, שמה, היא אשמה, ולכן אני מגרש אותה.
אני לא יודע אם זה, שוב, אם זה אשמה כמו שצריך שיקרה משהו. אני לא יודע בדיוק להגדיר מה זה המשהו הזה
שיקרה. בגלל הסדה הסמנתי, שם זה היא עושה ושם זה הוא עושה.
הוא עושה, נכון, זה המישור אחר.
גם אם באים ומסברים את דברי בית הלל כמשהו הכי קטן בעולם, אבל
עדיין כאילו דוגמה, זה משהו.
אני מכיר רגע את המאירי, בסדר? אומר המאירי, בית שמאי אומרים לו יגרש אדם את אשתו לכתחילה, אלא אם כן מצא בערווה דבר, אני לא זוכר אם שלחתי לכם אותו או לא.
כן, כן.
אלא אם כן מצא בערווה דבר, רוצה לומר דבר זימה. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו, רוצה לומר שאינה משתדלת בצורכי ביתו לא שיבה על אופניהם, והעניין דרך כלל הוא שמסרבת לו ואינה מתנהגת על פי רצונו. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נעה ממנה, כלומר אפילו בלא שום טעם אלא מצד הרצון. ואין הלכה לא כרבי עקיבא, לא כבית שמאי, אלא כבית הלל. זאת אומרת, אצל המאירי זה מאוד בולט, נכון שהוא מייצר את בית הלל כאיזה מין עמדת ביניים כזאת. יש מצב שבו הוא מוצא בערווה דבר, יש מצב שבו היא לא שומרת צורכי ביתו, לא דואגת לצורכי ביתו, בסדר? עכשיו ברור אני אומר שוב, זו לא המשמעות המקורית של בית הלל. בעיניי, אבל זה מה שקורה כשרבי מוסיף למשנה את רבי עקיבא ופתאום אפשר, אולי מתבקש לקרוא ככה את בית הלל. עכשיו, מה קורה הלאה בסוגיה? בסדר, אני מתקדם טיפה רגע אל הגמרא. הגמרא, או אולי עוד שנייה לפני הגמרא, כי יש כאן סיפור שהוא טיפה סבוך ואני רוצה אבל מתלבט אם להתמונן בו דרך הגמרא. טוב, בואו ניכנס את זה בגמרא. אומרת הגמרא כך, הגמרא מביאה את הדיון, טוב שנייה, בכל זאת נתחיל רגע לפני הגמרא, מחילה על הזיגזג. הדיון בין בית שמאי לבית הלל מתרחב בירושלמי ובספרי זוטה, ספרי זוטה. עכשיו, בשני המקומות עולה גדר חדש, והוא מצב, כל זה דיברנו על מתי אפשר לגרש. ומתברר שברקע של הדיון הזה יש עוד דיון. והוא הדיון בשאלה מתי צריך לגרש. עכשיו, בספרי זוטה אנחנו מוצאים את הדברים בשם רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שאמר לנו אפילו מצא אחרת נבע ממנה, אומר בספרי זוטה ש... ונחלק מזה עם רבי יוחנן בן רואים, ורבי עקיבא אם יצאה, נכון, לשוק וראשה פרוע, או אזרועה, נכון, אזרועה גלויה, וכן הלאה, חייב לגרש. לגרש, והרבה כזה אומר פה רבי יוחנן בן אורי, מה פתאום? נכון? רק אם...
לא השארת שומר.
לא השארת, אם, נכון, כולם יצטרכו לגרש את נשותיהם, היום אני חושב איך שהדברים נראים בשוק זה באמת, באזורים מסוימים, גם של החברה הדתית לאומית. אומר רבי יוחנן בן אורי, ממילא דבר, נכון? ומחזיר אותנו לעמדתם של...
דבר בריא.
דבר בריא. מחזיר אותנו לשפה של בית שמאי, נכון? עכשיו רבי עקיבא הזה...
אבל בית שמאי, דבר זה של בית הלל.
דבר בריא. טוב, שאלה. בסדר? אבל איזה דבר? הבריא, לכאורה הדבר הבריא שמדבר על רבי יוחנן בן אורי הוא הערווה של בית שמאי, נכון?
אז שניהם יכול להיות במסגרת בית שמאי.
עכשיו, השיחים
בפני עצמם.
השפה של רבי עקיבא ושל רבי יוחנן בן אורי, שניהם מסתדרים עם בית שמאי, יותר מזה, את הברייתא הזו, או קרובה לה מאוד, מצאנו בירושלמי במפורש כשיטתם של בית שמאי. נכון? אז בירושלמי לוקח את המקרים האלה ומעביר אותם להיות עמדת בית שמאי. עכשיו גם השאלה איך אנחנו קוראים את הדבר הזה. נוצרת כאן תופעה מאוד מעניינת. א', יש פה הבחנה שאותה חידד מאוד מי שראה רוזנצבי במאמרו, בין המצבים שבהם אפשר לגרש למצבים שבהם צריך לגרש. בסדר? עכשיו ההבחנה הזו יש להתבונן גם איך היא משפיעה על המשנה שלנו. האם המשנה שלנו ביסודה דיברה על המצבים שבהם צריך לגרש או שבהם אפשר לגרש? עכשיו אם נשים לב, שימו לב. בין בית שמאי לבית הלל, כשאנחנו נמצאים בשלב הראשון, בסדר? טיפה סבוך עכשיו הדיון, אבל כשאנחנו נמצאים בשלב אחד של המחלוקת, בין בית שמאי לבית הלל, האם הם דנים על הדברים שבגללם צריך לגרש או אפשר לגרש?
אפשר.
אפשר. שימו לב שלא אין הבחנה. כי אליבא דבית שמאי, המצב היחיד שבו אפשר לגרש הוא המצב שבו צריך לגרש.
זה לא גלום בדיון בכלל.
מה?
זה לא גלום בכלל בדיון. השפה היא מתי אפשר לגרש. בית שמאי לא אומרים על חובה לגרש. זה שיש מקור אחר שדבר על חובה לגרש. בסדר, לא חייב.
הנה חינמי, אני מסכים. אבל עדיין יסוד הדיון פה, אני חושב שאפשר לקבל כאן את טענתו של רוזנצבי שמסתברת שזה נמצא ברקע. זאת אומרת שאצל בית שמאי אין בעצם הבחנה בין האפשר לבין הצריך. וזה, אני אומר, מתחזק בירושלמי שמשך את זה לפה. זאת אומרת, כשאתה מדבר, כשאתה קורא את ערווה דבר על רקע רבי יוחנן בן נורי, ואתה קורא את זה כמקומות שבהם צריך לגרש, אז והירושלמי שוב עושה את החיבור הזה, אז באמת מסתבר לקרוא כך את עמדת בית שמאי. אבל מה קורה כשהגענו לרבי עקיבא? כשהגענו לרבי עקיבא, פתאום לא, השאלה היא כבר לא האם צריך לגרש, אלא כאן ודאי שהדיון הוא בשאלה רק מתי אפשר לגרש. זאת אומרת, מה העילה לגיטימית לגירושים? וכאן יכול להיות...
לעמוד על זה שמלכתחילה אתה צריך לקרוא את המחלוקת, כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, רק כאילו שבית הלל הם רק שם בגלל בית שמאי, כאילו הם רק נספח לזה והם לא... אם היית קורא את זה מהצד השני, קורא דרך בית הלל, היית אומר שבאמת אפשר לקרוא את זה או כאפשר לגרש, כי לא ייתכן שחייב לגרש אם הקדיחה את
המשך. אני מסכים, אני מסכים לחלוטין. אבל עדיין אני רואה שבעצם עולה פה זה ש... וכאן אני... גם אחרי דבריך זה שבעצם האופן שבו אנחנו קוראים את כל המשנה הזאת עכשיו כיחידה אחת, הוא בעצם מתחיל מפה. זאת אומרת, הוא מתחיל מרבי עקיבא שמדבר על המקומות שבהם אפשר לגרש או מהעילות שמאפשרות גירושים, ובעצם על רקע זה אנחנו קוראים את שלושתם וגם את בית שמאי, עד שיגידו חלק מהראשונים שזה הכל בכלל עצה טובה. זאת אומרת, עכשיו מכאן אנחנו כבר מזמנים התנועה הזו שאנחנו עושים מהמקומות שבהם צריך לגרש אל זה שאפשר לגרש, זה כבר מוליך אותנו עוד צעד אל המקום שבו יגידו כבר ראשונים שכל הדיון במשנה הזו בכלל הוא רק בגדרי עצה טובה. אין כאן בכלל דיון לא על מתי אתה חייב ולא על מתי אתה יכול, אלא זה הכל עצה טובה. ועצה טובה ממילא כמובן היא לא מחייבת בשום, באף אחד מהצדדים שלה. בסדר, מה שאולי כבר יכול להסביר לנו איך הרמב"ם בעצם פוסק כמו לכאורה כמו בית שמאי. אז בואו שנייה נקרא את הרמב״ם סתם כדי לקדם טיפה את הדיון. כותב הרמב״ם כך, גם ברמב״ם שלנו, אני קורא מהרמב״ם שלנו. מה זה שלנו?
אפשר
לקרוא מדינות? הלכות גירוש עם פרק י' הלכה כ"א. לא יישא אדם אישה ודעתו לגרשה, ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה, ולא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בה ערווה דבר, שנאמר כי מצא בה ערווה דבר. לא יגרש אדם אשתו ראשונה. לכאורה פסק. מה?
הוא אומר, אל
תשתדל עם אישה
שאתה רוצה לגרש אותה, אלא אם כן
מצאת בה ערווה
דבר, ואז אתה יכול...
לא, לא יישא אדם אישה ודעתו לגרשה, ולא יושב תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה, הלכה ראשונה, בסדר? הלכה שנייה. לא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בה ערווה דבר, שנאמר כי מצא בה ערווה דבר. לכאורה שיטת
בית שמאי.
נכון, אבל אני קורא את המשפט הבא, ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה. כלומר, מה עשה הרמב"ם? נכון? אין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה. ברור שאתה קורא את שני המשפטים האלה אחד ליד השני, שהרמב"ם רצה להטעין את הפסיקה שלו בעוצמות של בית שמאי, אבל הביא את בית שמאי כעצה טובה, זאת אומרת כהנהגה יפה. אין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשון. נכון? עכשיו זה...
ברור שהראשונים כשמצטטים ברמב"ם לא מתייחסים לרמב"ם הזה, אתה אומר ככה. הם מדברים על, כאילו, הם מדברים על שיכול לשלחה כשאשר
סמך... על ההבחנה בין אישה ראשונה לשנייה. כשהרמב"ם התיר באישה שנייה...
אומרים שהוא התיר באישה ראשונה לשלח לגרשה כשהוא שונא אותה. זה ודאי הרמב"ם כותב בפירוש, אז הוא לא כותב ככה.
אני קורא, אבל שנייה, אם שנאה יש...
על שנייה, והם אומרים את זה על ראשונה.
אז אני לא יודע, אני רואה ברמב"ם, איפה בראשונים ככה? לכאורה עולה מהרמב"ם שגם ראשונה, אם הוא שונא אותה בדיעבד, יגרש אותה. זאת אומרת, לא, על הטור טוב, כי הטור ציטט טעות סופר ברמב"ם. זה כבר כתב בבית יוסף שזה טעות סופר ברמב"ם.
גם רשב"א שבא ככה מצטט את הרמב"ם.
אז יכול להיות שהיה רמב"ם אחר שיש. זה יכול להיות. אני לא... אבל... לענייננו.
יש ברמב"ם מויכה.
יש פה, אז אני חושב, מתחיל, אולי אנחנו יכולים להתחיל לסרטט את המורכבות של התמונה. תכף נחזור למה שעושה הסוגיה, אבל בואו עוד שנייה לפני הסוגיה אני רוצה לסגור את התמונה הזאת. ושימו לב שברקע של הדיון שלנו בעצם נמצאים שני עולמות, ואולי נזכיר עכשיו עוד עולם שנמצא פה ברקע, שמוסיף אותו הירושלמי וסוטה. לא יודע מי שמע, יש ירושלמי וסוטה. בסוטה אנחנו מוצאים מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. ראיתם? המשנה בסוטה. מי המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע? מתי אדם חייב לקנא לאשתו? אפילו שמע, אומר רבי אליעזר, מעוף הפורח. נכון? המקנא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח? לא. לשון המשנה שם? לא המקנא
לאשתו.
מי שנסתרה. יוציא ויתן טובה. נכון? שיטת רבי אליעזר, שהמקנא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח, יוציא ויתן טובה. אגב, המלצה, מי שמכיר את המופע יגדל פורח באוויר? מישהו שמע על המופע הזה? של אנדרי היידו, משניות מולחנות. אז במופע הזה, את המשנה הזו הם מבצעים בצורה מאוד מאוד מעניינת, אני מאוד ממליץ, אולי אפילו תמצא ביוטיוב, חפשו בזמנכם שוב, בזמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, אפשר לחפש את זה. כללית זה מופע מאוד מאוד מומלץ, ודאי למי שיסקרו בלימוד גמרא, אבל המשנה הזו זה ממש פילי פלאות, מה שהם עשו איתה. בקיצור, אז הסיפור של, אז רבי אליעזר אומר יוציא ויתן כתובה, ורבי יהושע אומר עד שיסו ויתנו במוזרות בלבנה. נכון שזה בכלל מוזרות בלבנה, ככה כתוב? מוזרות בלבנה הם אלה ששוזרות חוטים לאור הירח, נכון שזה איזה מין, נשמע כמו זה חברה, המוזרות בלבנה. בקיצור, אומר ירושלמי שרבי אליעזר ורבי יהושע עד ידי רבי אליעזר כבית שמיים ורבי יהושע כבית הלל. למה? אומר ירושלמי כך, אליבא דבית בית שמיים, אם ראה אדם באשתו דברים כאורים,
הוא חייב לקנא.
הוא לא יכול לגרש, ולכן הוא חייב לקנא.
הוא לא יכול לחיות איתה, כאילו.
הוא לא יכול, שימו לב, דבר נורא מעניין. יש איזה מתח שנוצר, ירושלמי יוצר איזה מתח מאוד מעניין, שנוצר סביב זה שאי אפשר לגרש. כיוון שאי אפשר לגרש, זה מתאים ממילא את הנישואים בעמדה מאוד חשדנית. ולכן, אומר רבי אליעזר, אתה תהיה חייב לקנא לאשתך. זה לא המחלוקת של מוזרות בלבנה, זה אם חייב אדם לקנא לאשתו, סליחה, אני בלבלתי סתם. זה במחלוקת אם חייב אדם לקנא לאשתו, שרבי אליעזר אומר שחייב אדם לקנא לאשתו, רבי יהושע אומר שלא חייב. על זה אומרים, אומר ירושלמי שאת ירקי רבי אליעזר, דרבי אליעזר כבית שמאי, רבי יהושע כבית הלל. רבי אליעזר כבית שמאי, שוב, למה? מי זה רבי אליעזר ורבי יוסי שם בירושלמי. למה זה רבי אליעזר כבית שמאי? כי שוב, כיוון שאדם לא יכול לגרש, אם הוא ראה באומר ירושלמי דברים כאורים, מה יעשה? אין לו ברירה, אלא לקנא. אבל על איבא דרבי יהושע, אם ראה בדברים כאורים, יגרש. ולכן הוא לא חייב לקנא. עכשיו שימו לב, אני חושב כמה.
כי
הקנאה
היא סוג של פתרון.
הקנאה היא סוג של פתרון, אבל זה פתרון. אתם שימו לב לעניין.
כי הגוע אחר של הניסויים.
גם כאן וגם בירושלמי, מה שאני רוצה לקרוא, זה שברקע של הלכת הילות הגירושים, יש לנו בעצם שני עולמות נוספים. עולם אחד זה העולם של כינוי וסוטה. בסדר? שנמצא ברקע מצד אחד. עולם שני שנמצא פה זה כל הסיפור של דת משה ויהודית. של הנורמות החברתיות, של יצא וראשה פרוע. עכשיו, אלה שני הקשרים של פריצות, שכאילו, א', הם הקשרים שונים, נכון? אחד הוא החברתי יותר, המקובל, זאת אומרת, לצאת בראש פרוע, לשבור כאילו את הנורמות החברתיות, רוחצת עם האנשים, נכון? כסר קדאיתך, רוחצת עם האנשים, אומרת שם גמרא, אלא, נכון? האם יעלה על הדעת שמישהי תלך לשחייה מעורבת? זה המון לנצלן, זה ודאי שצריך לגרש אותה מיד, אה?
אני רק מזכיר. חצת באופן פשוט, זה לא נראה לי שחייה מעורבת עם אנשים, זה נראה לי בית מרחץ שאנשים הולכים אליו ביחד.
בסדר,
מה בין בית מרחץ לבין בריכה עירונית? זה הבריכה העירונית של פעם.
טוב, לא ניכנס להגדרים המדויקים של ההבדלים ומיתות בגדי הים, בסדר? זה לא הכרחי כרגע, אבל ההבדלים האלה באמת אני חושב, הם שוב, הנוכחות, אני אולי חסר לי פה איזה משהו בניסוח, אבל אני מרגיש שיש כאן יש משהו מאוד מעניין בזה ששתי העמדות הקיצוניות, זאת אומרת, גם עמדתו של בית שמאי וגם עמדתו של רבי עקיבא, באיזושהי נקודה הן מתחברות. אתם שמים לב, שוב, אני חוזר לירושלמי שהביא את יצא לשוק וראשה פרוע, אליבא דבית שמאי. לעומת הספרי שמביא את זה אליבא דרבי עקיבא. מי שראה את כהנא שם, בפירושו לספרי זאת, אומר כהנא, דווקא רבי עקיבא שאומר, כי מצא בערווה דבר שיכול לגרשה אפילו מצא נווה ממנה, הוא אומר שמה? שממילא על כל התנהגות לא הולמת חייב לגרש.
זה לא מתחבר עם בית שמאי.
עכשיו כהנא קורא את זה אליבא דרבי עקיבא דווקא, נכון? שכאילו יש איזה הנישואין, אומר כהנא, אליבא דרבי עקיבא הופכים להיות רצוניים מאוד ורומנטיים מאוד, ולכן אליבא דרבי עקיבא אדם חייב לקנא לאשתו, אומר שם כהנא, ולכן בכל מצב שהוא רואה בדברים כאורים חייב לגרשה, כך הוא קורא את זה. אני לא משוכנע בכלל, זאת אומרת, כשאני הולך לירושלמי, הייתי אומר הפוך. המקומות שבאמת עמדת בית שמאי היא זו שמתרחבת, זאת אומרת, יש משהו מהאנרגיה הבית שמאית בדברים האלה, נכון? שבו האנרגיה הבית שמאית אומרת, רגע, מצאת בערווה דבר, תזרוק אותה, ואחרת אתה לא יכול לזרוק אותה.
גם הייתי מעורך יותר, בית שמאי מגיעים עמדה מאוד קשיחה כזאת.
עכשיו שוב, אבל איפה הקשיחות? אפשר לקרוא את הקשיחות של בית שמאי כקשיחות ביחס לנישואין. את הנישואין אי אפשר לפרק, אלא אם כן אתה ממש ממש בטוח ש היא באמת זינתה תחתיך, רבי יוחנן בן אורי, דבר בריא. אפשר אבל ללכת לבית שמאי באמת להגיד, רגע, יש פה עמדה קשוחה שאומרת, מצאת בעיר, כאילו שוב, האם אנחנו מדברים על ההיתר לגרש או על ההכרח לגרש? אם אתה מדבר על ההיתר לגרש וברור, והבעיה זה פירוק הנישואין, אז באמת בית שמאי הולכים, אבל כמו רבי יוחנן בן נורי, דבר בריא, רק על דבר בריא אתה תגרש. אם אנחנו מדברים אבל לא על ההיתר לגרש, אלא על ההכרח לגרש, אז אני יכול מאוד להבין את ההתרחבות של עמדת בית שמאי מהמקום של ערווה דבר. ערווה דבר זה לא דווקא ערווה ממש, אלא גם אם אתה ראית את אשתך יוצאת בלי שרבולים לרחוב, אתה חייב לגרש אותה.
איך אתה תופס את הערווה דבר פה? זה לא, בטוח שזה לא אחרי כבר שהיא
זינתה
וזה, ועשית את כל הפרוטוקול ועכשיו היא...
ערווה דבר זה כמו הדין שערווה דבר זה דבר שמה שקורה ירושה
בית שמאי, כי אתה מרכך מאוד בית שמאי בזה. טוב, ברגע שהם ראו כאילו, ברגע שחשדת בה, מצאת בה ערווה דבר, אתה כבר יכול לזרוק אותה, אתה לא צריך לבדוק.
שוב.
אתה חייב לזרוק אותה.
השאלה, אני מרכך או מקצין. ושוב, השאלה היא אם אנחנו מדברים על ההיתר לגרש או על ההכרח לגרש. אם אני מדבר על ההיתר לגרש, אם אני דן בהיתר לגרש, אני באמת כאילו מרכך את בית שמאי, כי אני אומר, אתה יכול לגרש, אפילו אם ראית שהיא מתנהגת לא יפה, תגרש. אם אני מדבר על ההכרח לגרש, אז אני מקצין את בית שמאי, כי אני אומר, אתה מוכרח לגרש אותה לא רק על ערווה ממש, אלא אתה מוכרח לגרש אותה גם אם היא יצאה לא צנועה לרחוב, אתה מוכרח לגרש.
אז על מה מדברים במשנה?
אז מה, למה שיהיה... שוב, אז מה כל הפרוטוקול הזה... לפי דעתך, מה בית שמאי חושבים על כל הדבר הזה של... אם אתה חושב שהיא זינתה, לכן אתה מקנה לה. אין את זה אצלהם? אתה חייב לגרש אותה,
אתה לא חייב לקנה. יכול להיות שאתה באמת, אומר ירושלמי, עלי בדי רבי יהושע, אתה לא חייב לקנה.
לא, אבל אין דבר כזה, מה זה הדבר הזה קינה?
למה? בעל אומר, אני לא רוצה לגרש את אשתי.
אבל אתה חייב.
לא!
זה נסתרה, אבל זה משהו אחר.
אתה מפעיל את כל הקינה.
לא, לא, זה על שני סוגי מעשים שונים. זה על נסתרה וזה על יצא לשוק. זה לא להסתכל.
אתה אומר שיצא לשוק זה גם ערווה דבר.
יצא לשוק זה
ערווה דבר. שיצא לשוק זה ערווה דבר. טוב, עכשיו אני אומר, לא משנה כל הפיתול שעשינו. מה שחשוב לענייננו זה שתי מסקנות מרכזיות. א', לשים לב להבחנה באמת שנוצרת במקורות, ואיך היא מסבכת קצת את הסיפור בין ההכרח לגרש לבין האפשרות לגרש, ואיך זה טיפה מסבכת את הגלגול של המקורות אחד עם השני, וזה בולט שוב במתח בין הירושלמי אליבא דבית שמאי לספרי זוטא אליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, כל אחד מהם מסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת, ולכן נוצר פה איזה מתח בין שני המקורות האלה. אבל יותר משמעותי, לענייננו זו המסקנה המהותית, שבשני הקצוות שוב נמצא המקום של יצא וראשה פרוע. זאת אומרת, הפריצות פה כאילו מתחברת איכשהו לשני הצדדים האלה. זאת אומרת, אתה יכול להגיע אליה משני הכיוונים. או שאתה אומר, רגע, ערווה דבר, הבעל יבחן את אשתו, אני חוזר רגע למשקפיים של בית שמאי, הבעל חייב לבחון את אשתו במשקפיים כאלה מאוד נוקדניות, ואז אתה אומר, רגע, יש כאן את מה שמאיים על הזוגיות הזו כל הזמן מהצד, וזה הצניעות של האישה, ואם האישה לא צנועה, אז אתה חייב לגרש אותה, כותב אחד. כותב שני, אתה אומר, רגע, הנישואים האלה הם באמת כל כך רומנטיים, כל כך יפים, האם יעלה על הדעת שאישה תצא לא צנועה לרחוב? דווקא על רקע תודעה רומנטית, ברגע שאישה יוצאת לעצמה לרחוב, אתה חייב לגרש אותה.
אבל כאן באמת עולה השאלה של למה? למה אתה צריך להגיד לי לעשות את זה?
כן, כי...
כאילו אם פירקת את ה...
דווקא על רקע ירושלמי של סוטה, אפשר כאילו באמת לרקח את זה, להגיד, כאילו יש לו את האפשרות לגרש, למה
אני לא אבין לעשות את זה?
אפשרות,
כאילו יותר, ואז...
אולי כאילו המקום שבו באמת הנישואים הם בכיריים ורצוניים, אתה לא יכול להשאיר את האפשרויות פתוחות. להפך, אתה צריך כאילו לגונן על המערכת הזאת.
זהו, זה דווקא אולי נותן כאילו מקום לקדושה שבנישואים, להפך, כאילו אם עד עכשיו ראינו את רבי עקיבא כמחלל את הנישואים, זה אולי נותן איזשהו משהו ל...
אני מסכים, זאת אומרת זה המקום שבו הרומנטיקה כאילו נשברת באיזשהו מקום, נכון? יש כאן איזה אולי קדושה, אולי שבירת הרומנטיקה, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא, הקישור הזה הוא, אני מנסה שוב, אני מרגיש שאנחנו דורשים סביבות דרשות. בואו נמקם, כאילו בואו רק אז נחזור לדברים פשוטים ונסגור עם סוגיית הגמרא, כי זמננו קצר. יש פה קישור בין רבי עקיבא, הוא בעייתי.
אני אומר, אני... זה לא, אני לא יודע אם אפשר לפתוח את הדיון, פתחתם את זה כבר, אבל זה מאוד צורם לי גם פה וגם... אני לא מצליח להבין איך הרומנטיקה נכנסה לפה, זה נראה לי שיח לא רומנטי בצורה קטלנית כמעט.
השיח של אפילו מצא אחרת נאה ממנה, אתה יכול להגיד שמשהו מייצר, מה שמייצר השיח הזה זה שיש מצבים שבהם אתה אומר, כדי שהנישואים יחזיקו מעמד, ואת הדבר היחיד שמשאיר את השני האנשים האלה ביחד זה שהם אוהבים אחד את השני.
שהיא יוצאת החוצה בשער הפרון.
מה? אז סביב זה אנחנו עכשיו דנים ב-20 דקות האחרונות סביב המקור הזה. בוא אבל נעזור רגע את הספריזות, הרבי עקיבא של המשנה. בסדר? כפי שהוא נמצא לפנינו באופן פשוט, מייצר אג'נדה מאוד רומנטית. שבה אדם נמצא עם אשתו רק אם הוא חושב שהיא הכי יפה בעולם.
אני חושב שזה שיח מאוד משפטי, כאילו אין פה בכלל דיון רומנטיקה.
לא, אפילו רצה נעה אמן, זה לא משפטי.
כמו מכונית, אתה כמו מכונית יפה יותר, אתה כל את מכונית היפה.
כלומר, עד שאתה לא, כל עוד אתה נשוי לאשתך, אתה משוכנע שהיא מאוד יפה.
כן, שהיא ישר מושלמת בשבילך, אין אישה שיכולה להיות יותר טובה ממנה, אין שום אפשרות אחרת, זה רומנטיקה.
טוב, בואו, אני חוזר אבל לגמרא.
רומנטיקה זה באש ובמים.
בגמרא קורה דבר מאוד מעניין. הגמרא לוקחת את הדיון שלנו ובעצם ממקמת אותו טוב, אנחנו מתקדמים. הדיון בגמרא מתגלגל, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים שלו, אבל בואו דרך הממרה של דיון בין רמשה של רבא והברייתא שמביא רבי מאיר של שלוש דעות, נכון? ומעניין ההקבלה הזאת של כשם שהדעות במאכל, כך דעות בנשים. נכון? שזה מין הקבלה מאוד מעניינת. ועל רקע זה, שימו לב שמעניין פה אולי ההקדיחה תבשילו, שחלק מהראשונים פרשו אותו באמת כנוגע ליחסי אישות. זאת אומרת, יש ראשונים שמעלים את האפשרות להסביר את ההקדיחה תבשילו כנוגע ליחסי אישות. ושוב, כשם שדעות, כשאתה קורא את זה על רקע הסימבוליקה של כשם שדעות במאכל, כך דעות בנשים, אז פתאום זה כבר לא מופרך לקרוא ככה את מה שבית הלל אומרים. אבל אבל אנחנו מה, שמצא נוויימן רבי עקיבא כאילו הוא אומר באופן גלוי את מה שאולי בית הלל אומר.
כן, לא, אבל אתה לוקח את זה במקום הרומנטי ובדיוק כאילו
טוב, שנייה, הדיון הרומנטיקה, בואו נשאיר אותו. אבל הסוגיה הולכת דרך הברייתא הזו ואפילו עוד יותר מוקצן כשאנחנו מדברים על רבי יהודה, על רבי יהודה סנה, פחות רבי יהודה ורבי יוחנן של סנוי המשלח, סנה שלח, והממרה של כל המדרש אשתו ראשונה מזבח מזיל עליו דמעות. שימו לב שכאן מה בעצם נוצר. עברנו, הגמרא יצרה מקום שבו עמדת בית שמאי, נכון? משתמרת בסוגיה באופן מאוד מאוד חזק.
מה שמזכיר את מה שאמרת לפני כן ברמב״ם.
אני חינם, אני חושב שהרמב״ם בזה הולך, זה לא, זה ודאי פשוט שהרמב״ם בזה הלך בעקבות הרמב״ם ועוד ראשונים שהלכו בעקבות הגמרא, שהיא לקחה בעצם את התודעה שאומרת שאסור לגרש, נכון? ואת התודעה הזו היא מציבה אבל לא כהלכה למעשה, לא כשורת הדין, אלא כסוג של עצה טובה, נכון? שימו לב בברייתא של רבי מאיר, הברייתא של רבי מאיר של שלוש דעות כאילו מייצרת איזה מין דרך אמצע כזאת, נכון? אגב גם כאן, טוב, לא ניכנס לכל הדיונים כאן, יש כאן אבל איזה, אני מרגיש בנייה מאוד עדינה של מה שאפשר לכנות מרחב הנורמליות בברייתא הזאת של רבי מאיר, נכון? יש לנו שתי דמויות קיצון, פפוס בן יהודה ואותו רשע, נכון? יש את זה שנועל את הדלת בפני אשתו כשהוא יוצא ויש לנו את
פפוס בן יהודה.
פפוס בן יהודה, נכון? זה לא כזה ברור שלו. לא, רשי אומר שאמא שלו זה מריה מגדלה.
אולי זה אח של פפוס בן יהודה הוא רב עם רבי עקיבא, נכון?
זהו,
אז זה אמר רובן
שאומרים שזה לא אותו אחד,
שזה לא אותו פפוס לעניינו, אבל פפוס הזה מוצג באמת, יש לנו כאילו שתי דמויות קיצון שבהם אני מרגיש מאוד בעדינות הגמרא כאילו מייצרת איזה מרחב של נורמליות ששימו לב, מידת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה, נכון? כאילו נוצר איזה מרחב משפחתי שהוא המרחב שבו המיניות לא מאיימת, נכון? יש מרחב משפחתי, מין חמולה כזאת, אחריה הוא קרוביה, ושם יש איזה מקום, שוב, יש איזה מרחב של נורמליות שבו ההתנהגות היא מאוזנת כזאת, הברייתא הזו יוצרת, והיא מובילה אותנו אבל אל הדיון בכל המדרש אשתו ראשונה מזבח מזיל עליו, ששוב מחזיר אותנו, א', כל הטרמינולוגיה הופכת להיות של הרשע, נכון, שחייב לגרש אל מול זה שלא מגרש, אנחנו אומרים לטרמינולוגיה שיש בה משהו כאילו אגדי מוסרי, ועוד יותר עם המזבח הזה שמזיל דמעות, נכון, המזבח, עכשיו זה ממש, יש כאן אני מרגיש ממש איזה היפוך של התודעה. עמדת בית שמאי שכאילו לכאורה הייתה העמדה הלכתית יותר, כאילו הפורמלית יותר, הופכת להיות ההצעה הטובה, נכון? ועמדת בית הלל שכאילו הייתה, אפילו רבי עקיבא שכאילו הייתה עמדה רצונית בחירית, הופכת להיות תשובת הדין. כלומר, רבי עקיבא שאמר אפילו מצא אחרת נבעה ממנה, זה בעצם שורת הדין. להלכה, אם אדם מגרש את אשתו מכל סיבה שאם, היידה עבד עבד. אומרת הסוגיה, נכון? אבל הניסוח של זה הופך להיות ניסוח דיעבדי, נכון? והלכתחילה מוצב כעמדת בית שמה. עמדת בית שמה היא שלא, באופן עקרוני, אדם לא מגרש את אשתו. עכשיו, מי שעשה את זה מאוד יפה, כמובן, זה הרמב"ם באמת, בפסק שלו, שכאילו לקח את לשונם של בית שמה, לא יגרש אדם את אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בערווה דבר, אבל הציב אותה בתוך הקונטקסט של הדיון בגמרא, ההבחנה בין אישה ראשונה לאישה שנייה, והדיון של כל הדבר הזה כהנהגה טובה, ובעצם הפך את בית שמה להנהגה טובה. עכשיו שימו לב שכאן נוצר אז בעצם בסוגיה נוצרה מערכת שאני רוצה שניקח איתנו גם הלאה, שיש בה בעצם שתי פאזות של דיון, זה מאוד מעניין. יש את, נקרא לזה, את המקיפים של המשפחה, בסדר? את התודעה המקיפה, האגדתית, האידיאולוגית של איך משפחה צריכה להיראות. ובתודעה הזו משתמרת עמדתם של בית שמאי, שבאופן עקרוני, זוגות, ודאי בזיווג ראשון, לא מתגרשים. כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מזיל עליו צמאות, זה הופך להיות מין עמדה, שוב, שהיא מאוד חזקה, באופן שבו הרמב"ם מאמץ אותה אל ההלכה, הופכת להיות עמדה מאוד חזקה. נכון? אדם לא מגרש את אשתו ראשונה, אלא אם כן מצב הרבה דבר, באופן עקרוני. שוב, אבל הדבר הזה כולו נשמר כאור המקיף של הסיפור. כי בפועל, אם אדם מגרש את אשתו, יכול לגרש אותו. ונוצר כאן, אני מרגיש מתח בין שתי רמות של דיון. אולי מקבילות לרמות הדיון שפתחנו בהם את השיעור הזה. זאת אומרת, יש את רמת הדיון שוב של המשפחה. כשאתה חושב על משפחה, איך משפחה צריכה להיראות, בסדר? יש בצרפתית דברים על בון פמי, נכון? אתה שמעת בטח. יש משפחה טובה.
בלפמה.
זה משפחה יפה. אז כאילו יש את ה... איך נראית המשפחה הטובה?
המשפחה של...
הילדים שלהם, תמיד, מתחיל.
מה
שמצחיק
בזה זה שככה מדברים על המשפחה של המחותמים. זאת אומרת, אם אתה אומר להגיד חותנת, אז אתה אומר...
הבלמר,
כאילו, האמא היפה שלי. האמא היפה שלי זה החותנת, כאילו. זה כאילו, זה השפה.
אז לא, בום פמי זה באמת המשפחה הטובה, בסדר? גם בעברית אין לזה סתם צרפתית, זה מצלצל יותר יפה, זה בעצם משפחה טובה. אבל יש משפחה טובה, איך נראה משפחה טובה? עכשיו, הדימוי הזה, אבל שימו לב, יש פער מאוד גדול והכרחי בין דימוי המשפחה הטובה שנשמר, לבין הפרקטיקה שהיא אחרת לחלוטין. זאת אומרת, הפרקטיקה משוחררת לחלוטין. במובן מסוים, הפרקטיקה כאילו באמת הופכת, אני חושב, לדימוי שהוא המשפחה הטובה, לדימוי שהוא אידאי ומופשט במובן מסוים, והוא לא מעשי. הוא לא קונקרטי. זאת אומרת, הוא לא נשמר כדימוי הקונקרטי של... אנחנו אפשר לדבר גם מאוד בגדול על המשפחה היהודית. זה לא שהמשפחה היהודית היא באמת המשפחה של בית שמאי. הקונקרטיזציה של המשפחה הולכת לבית הלל ואפילו לרבי עקיבא, מה ידעו עבד עבד. אבל נוצר מתח בין שתי רמות של דיון, אם תרצו, בין, וכאן אנחנו כבר מתרימים את עוד שבוע, בין האישה נקנית לאיש מקדש, נכון? בין לישנה דאורייתא ללישנה דרבנן. יש קידושין, יש קדושה, יש דיבורים מאוד מאוד, אבל בסוף יש קניין, והקניין הוא חילוני, והוא נעשה באופן מאוד יבש ופורמלי, אפשר לפרק אותו. זאת אומרת, יש כאן איזה מתח בין שתי פאזות של דיון ששוב אני מרגיש שיש מהן איזה היפוך לעומת התודעה המקורית. זאת אומרת, אם היינו שוב מתייחסים לבית שמאי כאיזה משהו פורמליסטי יותר ולבית הלל דווקא כמקום משוחרר, באה תמונת הסוגיה והופכת את התמונה. בית הלל הם הפורמליזם היבש כאילו. מה ידע עבד עבד? אתה רוצה לדבר על איך נראית משפחה, על מה המזבח מזיל דמעות? אין בעיה, זה, שם בית שמאי יתפסו את המקום. בסדר? עד כאן שוב, פתיח ראשוני מאוד על קצה המזלג לסוגיות שלנו דרך עילות גירושין. הוצאו, חושו אל הפסוקים. שלחתי מקורות, שלחתי גם כמה מקורות סרוקים להרחבה, קצת מהאנציקלופדיה המקראית, קצת מאמרים. דבר חשוב, מחר לצערי אני לא אהיה בסוף הסדר. זאת אומרת, אני אהיה פה רק בבוקר, אבל אני צריך לנסוע. ועל כן... השיעור שלנו שוב יהיה ברביעי בבוקר. זאת אומרת, אנחנו נפגש ברביעי בבוקר. אנחנו לא סגרנו את נושא החבורס, אבל אם יש מישהו שמעוניין להרים את הכפפה ולפתוח את הדיון ביום רביעי בבוקר, אז הוא כמובן
יבורך.
הוא מוזמן לפנות אליי ולהדכן אותי, ואני מאוד מאוד אשמח. שכוח.
יוחאי, אתה יכול להתקשר.
אתה תרגיש את זה, אתה תרגיש.
אבל... מי שקר לו שישב שם כי שם חם. יש? יאיר קר שם?